אז אנחנו סיימנו בשיעור שעבר את הפרק הראשון, או לפחות, לא סיימנו, נשארו לנו 4 שורות. הנושא האחרון שראינו זה שהנפש הבעמית של יהודים היא מקליפת נוגה. הוא התחיל מזה שלכל יהודי, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נפשות. בהשגחה פרטית בשיעורים של החיטת ראינו ממש מה שדיברנו בשיעור, איך נראית הנפש הבעמית של צדיק אחרי שהוא הוציא ממנה את כל הרע. נכון? בדיוק הזכיר את זה. מה זה הפרק, סוף פרק ט' נדמה לי. בכל מקום, אחרי זה דיברנו ששתי הנפשות האלה, אחת באה מצד הקדושה ואחת באה מצד הקליפה וסתרא אחרא. הוא התחיל לדבר קודם כל כמובן על הנפש שבאה מצד הקליפה וסתרא אחרא, לא בגלל שהיא יותר חשובה. האמת שאני מקדים את המאוחר, הפרק השני, פרק ב' מתחיל בנפש השנית בישראל, ואז כולם נזעקים למה באמת הוא מונה אותה השנייה, הרי יש אחת יותר, היא החשובה והיא העיקר, והיא היהדות שלנו, והיא הקשר שלנו עם בורא עולם, והיא חלק אלוקה ממעל. והאמת שהיא קדמה, למרות מה שתכף נגיד, האמת שהיא קדמה, כי חז"ל הרי אומרים במי נמלך, בנשמותיהם של ישראל, בנשמותיהם של ישראל קדמו לכל דבר. אז היא באמת קדמה במדרגות הכי עליונות, היא קדמה. אבל כיוון שאנחנו לא נמצאים בשמיים ולא עוסקים במה שקורה בשמיים, אלא אנחנו כאן בשליחות בארץ הזו הגשמית, אז כאן בארץ הזו הגשמית קדמה הנפש הבעמית, שהיא זו שיש לאדם מהרגע שהוא נולד ועוד בפשטות קצת לפני. והנפש האלוקית נכנסת, או לפחות משלימה את התהליך של הכניסה שלה לגוף, ומתחיל בד בבד עם החינוך של האדם, של התינוק במצוות. לכן אדמור הזה כן מביא בהלכות נטילת ידיים לגבי התומעה של מי שלא נטל ידיים שחרית, אז הוא אומר שם, ונזהר מנגיעת קטן, בנגיעת קטן מיום המילה והלאה, הקדוש יאמר לו, משמע שהנפש האלוקית מתחילה להיכנס מיום המילה והלאה, שזה התחלת החינוך, נקרא לזה, במצוות. לעניין זה בת, אישה כמאן דמעילא דמיא, משמע שמיום הלידה. אבל זה תהליך של כניסה של הנפש האלוקית. הנפש האלוקית משלימה את התהליך של הכניסה ברמה הזאת, במדרגה הזאת שנקראת נפש, כאשר האדם נהיה בין 13 שנים ויום אחד לבן, 12 שנים ויום אחד לבת. אחר כך כתוב כידוע בכתבי האריז"ל, אני חושב שכבר ציטטנו את זה כמה פעמים פה בשיעורים, את העניין הזה שכשהאדם מקבל את הנפש, אז בעצם הוא יכול להתחיל... הוא יכול להתחיל לעבוד את השם, הוא יכול להתחיל לקיים מצוות, הוא יכול להתחיל לעשות את כל אותם העניינים שהוא מחויב בהם מצד הנפש האלוקית שלו. בשלב הראשון זה בשלב של מה שנקרא כוח המעשה, שזה באמת העניין של נפש. וכאשר האדם, זה קצת יוצא מעניין, כי את הנפש אנחנו מקבלים עוד לפני שתיקנו את המעשים שלנו. ובין אם חינכו אותנו למצוות בשנים הראשונות שלנו כאן, ובין אם לא, בכל מקרה הנפש האלוקית, הנפש נכנסת. כדי שנזכה שתתלבש בנו גם הרוח, לא מספיק שנגיע לשלב שאנחנו ראויים לזה, אלא אנחנו חייבים לעסוק בעניין הזה בפועל. אנחנו יודעים ששלושת המדרגות, נפש, רוח ונשמה, הן מקבילות לשלוש בחינות שישנם בבריאה, שנקראות דומם, צומח וחי. שהנפש היא מקבילה למה שנקרא דומם, זה הבחינה של מה שנקרא קבלת עול במעשה בפועל. והרוח זה מקביל למה שנקרא צומח. רוח זה בחינה, מידות זה הבחינה של הצומח שבאדם. זאת אומרת, אם נקביל את זה לספירות, אז נפש זה מלכות, זה המלכות. ומידות, שזה הרוח, זה מה שנקרא זעיר אנפין. ואחר כך נשמה, נפש, רוח, נשמה, אז הסדר של נשמה זה בחינה של חי, אבל זה באמת מוסבר בחסידות, שמה זה חי? חי זה נקרא שהמחשבה משוטטת תמיד. כיוון שהמחשבה משוטטת תמיד, אז זה כמו בעלי חיים שהם יכולים ללכת ממקום למקום, וגם להתרבות, וכך גם המחשבה יכולה להוליד ולפעול פעולות, להוליד כל מיני עניינים. מה שאין כן המידות, השינוי היחיד שיכול להיות בהם זה מקטנות לגדלות. כמו הצומח, הוא תקוע באותו מקום, הוא יכול להתרבות, הוא יכול לגדול, הוא יכול לקמול גם כן. וכך גם במידות של האדם יכול להיות בהם שינוי מקטנות לגדלות, אבל בעצם אי אפשר לשנות את העניין בעצמו. אז באמת כתוב בכתבי האריז"ל שאדם זוכה לבחינת רוח כשהוא מתקן את המידות שלו. וכשהוא מתקן, אם וכאשר, שזה דבר מדרגה בהחלט לא פשוטה, כשהוא מתקן את המוחין שלו, אז הוא יכול לזכות שתתלבש בו גם הנשמה בפנימיות. כאשר חיה ויחידה, לא מדובר על זה בכלל שהן מתלבשות. זה מקיף. יכול במקרים מאוד מאוד מיוחדים להתגלות היחידה, החיה. במקרים מאוד מיוחדים יכולה להתגלות החיה, וגילוי של מה שנקרא יחידה שבנפש זה דבר שהוא כל כך יוצא דופן וכל כך חריג, שבכתבי האריז"ל מופיע שגילוי יחידה שבנפש זה יותר נעלה מגילוי אליהו. זאת אומרת, אולי זכינו כולנו לגילוי אליהו ואנחנו לא יודעים, אבל גילוי אליהו, הפירוש במובן הפשוט של העניין, מתגלה אליך אליהו הנביא, מדבר איתך, מוסר לך סתרי תורה, זה בהחלט דבר חריג בנוף. וגילוי יחידה שבנפש הוא יותר נעלה. מעניין. מכל מקום לענייננו, למה באמת הוא מדבר על הנפש הבעמית ראשונה? א', מכיוון שהיא זו שהיא קיימת ראשונה, ושנקרא בלשון חז"ל, אקדים את הנושא. היא הראשונה, היא זו שטוענת את הטענות שלה הראשונה, היא זו שמשתרשת ומנהלת את הגוף בתחילה, ורק אחר כך נכנסת לנפש האלוקית. עוד טעם חשוב יש שהיא, אמנם היא גם נמצא ביצר הרע, ויש ממנה מידות רעות וכולו וכולו, אבל היא התכלס פה. זאת אומרת, כאן, בתוך הנפש הבאמית, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. והיא המושא של השליחות שלנו. כמו שהרבי אומר לגבי, יש מכתב די חריף שהרבי כותב למנהלי ישיבות, הרבי כותב שהנהלת הישיבה צריכה לדעת שזה שמקימים ישיבה זה לא כדי שתהיה פרנסה לצוות. זה שמקימים ישיבה זה כדי שיהיה לבחורים מקום ללמוד. לבחורים זה העיקר בישיבה, לא הצוות. זה היעד. אז ככה גם בתוך המציאות של האדם, הנפש הבעמית והגוף, זה העיקר, מכיוון שאיתם אנחנו מקיימים מצוות, איתם אנחנו עושים את העבודה שלנו. והנושא האחרון שהזכרנו בשיעור זה היה העניין הזה, למה אדמור הזקן מזכיר רק רחמנות וגמילות חסדים, בתור מידות טובות טבעיות שבאות מהנפש הבעמית, הוא לא מזכיר את הביישנות, מכיוון שביישנות זה מידה שנוספה לבני ישראל על ידי שהם עמדו במתן תורה, אבל כל דיבור פרחה נשמתם, ועל ידי זה נקנתה בהם גם המידה הזאת של הביישנות, מה שאין כן לפני זה, אז ישראל הם נקראים עזים שבאומות, ואין כל אומה יכולה לעמוד בפניהם, לולי התורה שמתשת כוחו של אדם, וכיוצא בזה שניתנה לנו. מה שאין כן נפשות אומות העולם, הן משאר קליפות טמאות, שאין בהן טוב כלל. כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת פרק ג' ומובא שם הביטוי כזה וכל טיבו דעבדין אומות העולם לגרמיו עבדין. כל דבר טוב שאומות העולם עושים, הם עושים את זה לעצמם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה כאל מעשה טוב אמיתי שנובע מאיזושהי תכונה טובה, אלא בעצם הם עושים את זה לעצמם. דיתו בגמרא על פסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינן אלא להתייהר. במפרשים מביאים כאן הערה של הרבי שמאיר למה שכתוב בסידור של אדמור הזקן, סידור עם דאח בשער חג המצות, וכך מובא, גם מובא מוזכר העניין הזה בליקוטי ביורים של רבי הלל מפריץ' על קונטרס ההתבוננות, על קונטרס ההתפעלות. ושם מופיע שיש גם אצל אומות העולם כזאת בחינה שנקראת חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם אי אפשר להגיד עליהם את מה שאמרנו עכשיו, כיוון שחסידי אומות העולם, הנשמות שלהם נלקחות מנוגה, ככה ביטוי שם. אז עדיין אנחנו זקוקים לביאור, אני מקווה שיגיע, מה הפירוש? האם רק מי שנשמתו נלקחה מנוגה, הוא יכול להגיע למדרגת חסידי אומות העולם? או שזה הולך בסדר הזה שקודם הוא נהיה חסיד אומות העולם, ואז הוא מתחיל לקבל מנוגה, והוא בעצם יוצא מגדר של שלוש קליפות הטמאות. איך שלא נסתכל על זה, זה קצת מוזר. קצת תמוע, לא ברור העניין, איך זה עובד. בעזרת השם, כשהתבררו העניינים, אז נחלוק את העניין הזה. גר שנתגייר, הרי תמיד הסבירו לנו, והרי תמיד מצטט את החידה שמסביר את הלשון של חז"ל, למה אומרים חז"ל גר שנתגייר ולא גוי שנתגייר, כמו שהם יודעים להגיד, קטן שיגדיל וטמא שנטהר וכיוצא בזה. למה הם משתמשים בביטוי וקוראים לו מראש על שם סופו גר שנתגייר? וההסבר שלו הוא מכיוון שיש בחינה כזאת שנקראת נשמת הגר, שהייתה בו גם לפני שהוא התגייר, והיא הייתה די בגלות ודי מפרקסת להתגלות, והיא זו שגרמה לו בעצם להתגייר. ולכן גם הגירים היו במתן תורה וכולו וכולו וכולו. אז וזה לא מצאנו בשום מקום שיגידו לנו כזה דבר על אותם אלה שעתידים להיות חסידי אומות העולם. אז טוב, עדיין טעון ברור וליבון, ויש כמובן מי שמקשר את העניין הזה לזה שהרב בדורות האחרונים, בדורנו זכינו שהרב מדבר כל כך הרבה על עניין של שבע מצוות בני נוח, ושוב, השאלה נשאלת, האם כשאתה מלמד לאומות העולם את שבע מצוות בני נוח, מה המטרה שלך? האם המטרה שלך המיידית, אם שהם יקיימו את שבע מצוות בני נוח, ויוכלו להיות גר תושב או כל מיני אופנים כאלה, שלא יהיו חייבים איתה, או שאתה באמת שואף להביא אותם למדרגה של חסידי אומות העולם? זאת אומרת, האם אתה צריך ללמד אותם מדוע עושים את המצוות האלה? וצריך ללמד אותם את כל הכוונות שבעניין. הרמב״ם כותב שמה, שמי שמקיים את המצוות האלה בגלל שזה טוב לקיום העולם, אז, שוב, אני הולך להפוך. אם הוא עושה את זה בגלל שזה תיקון העולם, זה דבר נכון ויפה וכולו וכולו, אז הוא לא מחסידי אומות העולם, ויש את הגרסאות, או ולא מחכמיהם, או אלא מחכמיהם, כן? יש את הגרסאות. אבל מיטה הוא לא חייב. השאלה מה יקרה איתו בימות המשיח? שבית רוח חתומה אוויר מן הארץ, והם מגיעים לקליפות הטמאות, אז האם במכה אחת הקדוש ברוך הוא יהפוך את כל אומות העולם שכבר מקיימים שם מצוות בני נוח, הוא יהפוך אותם לחסידי ומסוילום, שהם קליפס נויגה, וגם קליפס נויגה לא יהיה, אז גם זה יתברר. או שלא, לא יודע, כאילו, יש עוד מה לברר פה בעניין הזה. אבל זה בהחלט נושא מעניין. מכל מקום... סליחה?
מי שמתמחים בגויים, מדיף שיש לו ספר שלם.
כן, אין שם הרבה... ואפילו אם יש, אין מספיק בשר. יש ספקולציות, אבל אין... בשר זה הוכחות... תורניות. פרק ב' ושנפש השינית בישראל, והיא שינית, כמו שכבר הזכרנו, לא חלילה בחשיבות, אלא היא שינית לפחות מבחינת הסדר. הסדר של הכניסה לאדם. אצל אדם הראשון אגב, אז זה הראיה שהוא מביא, אז אצל אדם הראשון זה היה שונה. לא כתוב איפה נכנסה ובאיזה שלב נכנסה הנפש הבעמית אצל אדם הראשון. אבל ברור שעד שהקדוש ברוך הוא נפח בו את הנפש האלוקית, כי עליה אנחנו מדברים כאן, ויפח באפיו נשמת חיים, זה הולך לנפש האלוקית, אז הוא היה גולם, הוא היה אדמה. אז השאלה אם הקדוש ברוך הוא נפח את שתיהן בתוכו, או שהוא נפח את הנפש האלוקית לבד, אז מה היא עושה עם הגוף? עדיין הוא נשאר גולם, כי הנפש האלוקית לא בדיוק יודעת איך להפעיל את הגוף. ואם תגיד שהיא נכנסה גם כן יחד עם הנפש האלוקית, אז מה כל הראיה לנפש האלוקית שויפח בהפעם שהיא חלק אלוקה ממעל? עוד לא מצאתי ביאור על זה, אבל מי שיעזור לי ויעיין בזה, זה יהיה נחמד. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. כמובן שכשאומרים פה חלק, לא מתכוונים שהקדוש ברוך הוא נחלק לחלקים. הקדוש ברוך הוא לא נחלק לחלקים. הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה, הוא לא נחלק לחלקים. אז מה זה שאומרים שהנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש? אז יש בזה כל מיני פירושים. יש גם פירוש פשוט, שחלק מלשון שייכות. יהי חלקי עמכם. יהי חלקי עמכם זה לאו דווקא שמחלקים משהו פה לחלקים. אלא שכשאנחנו נעשים שותפים, אז יהי חלקי עמכם אפילו שלא מימשנו את השותפות הזאת וחילקנו את זה לחלקים. אז כשאומרים חלק אלוקה ממעל ממש, בעצם הקדוש ברוך הוא משתתף איתנו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא איתנו. זה לא שהוא פרס לנו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, דהיינו מלשון פרוסה, קחו לכם חלק. ודאי שזה לא כך. אלא שהקדוש ברוך הוא באמת נמצא איתנו. ולכן זה שהנפש האלוקית נמצאת בתוך אדם, כשהאדם הזה מקיים רצון השם, אז הנפש הזאת האלוקית, שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא, דיינו הקדוש ברוך הוא ממש נמצא אצלך בפנים, אז היא מרגישה טוב. וכשחליל האדם עובר עבירות, אז הנפש הזאת היא נמצאת בגלות. זה נקרא גלות השכינה, ואנחנו נראה בתניה בהמשך. שגלות השכינה זה קודם כל בתוך האדם עצמו, כשהוא חליל עובר עבירות. זה גלות השכינה. כי יש בתוכו אלוקות ממש. חלק מהקדוש ברוך הוא, לא חלק במובן של משהו שנחלק לחלקים. אלא ממש אלוקות נמצא בתוך האדם. שלא כמו כוח אלוקי שמחיה את הבריאה. ויש כוח אלוקי שמחיה את הבריאה. בכל פרט בבריאה יש כוח אלוקי, כמו שלמדנו בשער הייחוד והאמונה. שהדיבור של הקדוש ברוך הוא, שהוא כלי לרצון שלו ולחוכמה שלו וכולו וכולו וכולו, האותיות של הדיבור הזה הם הם הנפש והחיות הרוחנית של כל נברא. ובכל נברא יש בחינת נפש וחיות רוחנית, כך למדנו שם. אז מה הרבותא? לא, אצל האדם זה הרבה יותר מאשר רק גילוי אלוקי. אצל האדם זה חלק אלוקה ממעל ממש, ממש הקדוש ברוך הוא בעצמו שוכן איתנו, כתוב, השוכן איתם בתוך תומותם. הנפש האלוקית שלנו זה הבחינה של השוכן איתם בתוך תומותם, זה הבחינה של השראת השכינה שבמקדש בתוך כל יהודי ממש. זה המשמעות של נפש אלוקית. והוא רוצה לדייק ולחדד את ההבדל בין האלוקות שיש בבריאה לבין האלוקות שיש באדם. וזה מה שהוא מוכיח מהפסוק שהוא מביא, כמו שכתוב, והיפח באפיו נשמת חיים, או כשאנחנו אומרים בתפילה, ואתה נפחת בי, וכמו שכתוב בזוהר, מאן דנפח מתוכי נפח. גם הדיבור של הקדוש ברוך הוא בא מהקדוש ברוך הוא. אבל בדיבור אנחנו יודעים שהוא לא מגלה את הפנימיות. בדיבור יכול להיות אחד בפה ואחד בלב. הדיבור יכול להיות בפיו ובשפתיו כיבדוני. וגם ההמשך. שזה לא באותו אופן. הדיבור בא על ידי ריחוק מאוד גדול מהעצם. אדם יכול להגיד גם דברים שהוא לא מסכים איתם. או לא מאמין בהם. אז הדיבור של הקדוש ברוך הוא, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שאכן כן ודאי מגלה את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מגלה אחרי צמצום גדול מאוד. וזה החידוש והדיוק והבירור שהוא רוצה להוציא מזה שכתוב והיפח, הרי יש גם בריאה של האדם שגם נעשתה בדיבור. ויאמר השם נעשה אדם, ונעשה יש דיבור. אבל בפועל הנפש נכנסה על ידי ויפח באפיו נשמת חיים. שנפיחה, אומר הזוהר, מגלה את הפנימיות. וזה מה שהוא ממשיך ואומר, פירוש מתוכיותו ומפנימיותו, שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם הוציא בנפיחתו בכוח ולא בדיבור. דיבור לא מגלה את הפנימיות. מה שאין כן נפיחה בכוח, מגלה את הפנימיות. דיינו שפנימיותו של הקדוש ברוך הוא, היא החלק האלוקה ממעל ממש, היא הנפש האלוקית שבתוך כל אחד מאיתנו. ולכן כאשר האדם מתקן את המעשים שלו, הוא עושה מקדש לקדוש ברוך הוא. הוא עושה מכון לשבתו. וכשחלילה האדם לא עושה את רצון השם, אז הוא מביא בתניה במשל מאוד חריף, כמי שלוקח את הראש של המלך ומכניס אותו למקום של הטינופת. אז נכון, הקדוש ברוך הוא לקח את הראש שלו והכניס אותו אלינו, אבל אם אנחנו נהיה מקדש ומכון לשבטו יתברך, או שנהיה חלילה ההפך מזה, זה תלוי רק בנו. אז צריך, אדם יכול להגיד מה אכפת לי מעצמי, אבל לא מדברים עליך, מדברים על חלק מהקדוש ברוך הוא שנמצא בתוכך. הוא לא צריך לבוא משום מקום אחר, הוא פה. לכן חשוב לחדד את הנקודה הזאת. וזה צריך לדעת שהנפש הזאת זה נתינת כוח. הקדוש ברוך הוא הרי נמצא פה, ממי אני צריך לפחד? אנחנו אומרים, מי יכול עלינו? הקדוש ברוך הוא נמצא אצלנו בלב, אצלנו במוח, והוא נמצא, והוא רוצה להתגלות, והוא יכול להתגלות כשתיתן לו את האפשרות להתגלות. כן, יש מצב שהאדם, שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה, כי כל מי שיש בו גסות הרוח, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתגלות שם. יש מצב כזה, שלא לדבר על מצבים חמורים עוד יותר, של קראת חלילה. שהנפש האלוקית נחרטת מההתלבשות שלה בגוף שלו, והיא נמצאת איפשהו במקיף מעליו. אבל כשאדם מתקן את המעשים שלו במחשבה, בדיבור ובמעשה, אז הוא עושה מכון לשבטו יתברך אצלו בתוך הגוף. וזה מה שהוא ממשיך ואומר, כך על דרך משל, נשמות ישראל, עלו במחשבה. הוא דיבר על הקצה התחתון של הנפיחה, דהיינו שהנפש האלוקית מתלבשת בגוף, ועכשיו הוא מדבר על הקצה העליון, שנשמות ישראל עלו במחשבה, השורש הראשון, כדכתיב בני בכורי ישראל, ובנים אתם להשם אלוקיכם, פירוש, כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל, נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך, דאי הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה. אלא הוא וחוכמתו אחד, כמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע והוא היודע חולו. לפני שנמשיך וניכנס לעניין, וזה כנראה יהיה בשיעור הבא, אבל צריך לדבר באמת על המקור של נשמות ישראל אצל הקדוש ברוך. כי כאן הוא מדבר על המקור במחשבה. ואנחנו יודעים שהבן לא רק... הבן, משהו, הוא מביא הרי ראייה, שהבן נמשך ממוח האב. אבל זה לא רק שהבן נמשך ממוח האב. מה שאומרים שהבן נמשך ממוח האב, זה שהשורש של הטיפה שממנה נולד הבן, השורש של הטיפה מתחיל מהמוח. אבל זה לא שהבן נמשך מהמוח, הבן נמשך הרבה מלמעלה מהמוח, הבן נמשך מהעצם, הוא עצם מעצמיו ממש, זה הרבה מעבר למוח. במקרה הזה זה אומר שהבן והאבא זה אותה מהות, זה שהבן, אחר כך הנפש של הבן מתלבשת בגוף אחר, אבל מצד האמת ומצד העניין, וכפי שאנחנו נראה כשנהפוך את הדף, נדבר על היניקה של ה... של הבן ממוח האב, גם אחרי שהוא כבר בן בפועל, אז זה אומר שהאבא והבן הם בעצם מהות אחת. עכשיו זה נחלק לאופן כזה, שהבן הוא נהיה בן אדם בפני עצמו, אבל הבן הזה מושרש בעצם הנשמה של אבא שלו. לא רק במוח שזה איזשהו איבר, וגם לא במוח בהשאלה שזה כוחות הנפש העליונים יותר דיינו מוחין. אלא הבן מושרש בעצמיות האב. ולכן צריך להסביר, וכך באמת אומרים בחסידות, שנשמות ישראל מושרשים בעצמות. זה לא מה שאומרים שנשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו, זה רק לגבי ההתגלות בפועל. ההתגלות בפועל זה שהם, ולכן הרמז בזה זה שהם עלו במחשבה. הם בעצם למעלה גם מהמחשבה, רק הפעם הראשונה שאפשר להתייחס אליהם, כאל מציאות עוד לפני שהשתלשלו, זה במחשבה של הקדוש ברוך הוא, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. סליחה?
כמו הבן
מאבא בדיוק. נכון. אבל כיוון שאצל הקדוש ברוך הוא זה מופרך להגיד שאי אפשר לעשות את זה, אז מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, ובעצם מה זה אומר לך? זה אומר לך שנשמות ישראל כן מושרשים בעצמות. והבחירה של הקדוש ברוך הוא בנשמות ישראל זה בחירה עצמית. זה לא בחירה בגלל איזשהו עניין, זה שייכות עצמית. ולכן המסירות נפש של ישראל, זה, לא, זה, הכל, זה הכל דברים שהם למעלה משכל. הכל דברים שהם למעלה מעלו במחשבה. ההתקשרות שבני ישראל מרגישים לקדוש ברוך הוא, ולכן המסירות נפש, כפי שנראה את זה בהמשך, ואפילו אצל אנשים פשוטים ובעצם אצל כל יהודי, כי היסוד הזה שנשמה של יהודי נקראת נר השם נשמת אדם, שהוא מסביר בפרק י"ט, שיש לה את הנכונות להתבטל עד כלות במקורה ושורשה, שאפילו שלא יישאר ממנה שום דבר, זה מראה שלשם היא שייכת. אל מקומו שואף הולך הרוח, רוצה לחזור לשורשו האמיתי. השורש האמיתי של נשמות ישראל זה למעלה מכל דבר, כולל גם למעלה ממחשבה. המקום הראשון שזה בא לידי גילוי בפועל, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. אחר כך זה בא לידי גילוי דרך הכלים האלה שנקראים סדר השתלשלות. אז בהתחלה יש מחשבה. ואז המחשבה, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא חשב על נשמות ישראל. זה מה שנקרא במין נמלך בנשמותיהן של ישראל. ועוד כל מיני ביטויים כאלה שישנם בחסידות שמסבירים את העניין הזה. או כמו על האטמן מיני ווי, שעלה לפניו זכר התענוג שהתענג מעבודת הצדיקים, כל מיני ביטויים כאלה שעוד מדבר עליהם, שמראים את השורש הכי הכי ראשוני של נשמות ישראל, שהם ממש באלוקות. אחר כך זה כבר יורד לשלבים, אחר כך זה כבר נהיה שהקדוש ברוך הוא נמלך עם התורה, עם לברוא את נשמות ישראל. ואז אמת אומר ככה, ושקר אומר ככה, ותורה אומרת ככה, ויש דיון, כן יהיו ישראל, לא יהיו ישראל. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, נכון, קדמה לכל דבר, בראשית ההשתלשלות. בדרך שזה יורד למטה, זה עובר כל מיני שלבים.
ואם הנשמה לא הולכת לדרכו של השם, אז היא אותה נשמה לא יורדת לתורה ומצוות.
כן, מה השאלה? הנשמה שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא לא נחשבת חלילה כמו בהמה אף פעם, יש בחינה שנקראת גלות השכינה. גלות השכינה זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מבטל את העולם, כן, הקדוש ברוך הוא לא מבטל את העולם בגלל שיש כל מיני עניינים בלתי רצויים, כן, וכי מפני השוטים יאבד עולמו, חז"ל אומרים. ועד רבה אנחנו יודעים, וככה יש הבטחה, והרמב״ם מדבר על ההבטחה הזאת, שהעיד התורה שישראל בסוף גלותם עושים תשובה, ולא יידח ממנו נידח שזה הולך על כל חלק של השכינה, ששום חלק של השכינה לא ילך לאיבוד חלילה. וודאי שזה מצער מאוד, הרי קל וחומר, אם כתוב כי תראה שור אחיך עושה יון נידחים, אז צריך לעשות השבת עבדה, כמה צריך לעשות השבת עבדה כשהבן של אחיך הולך לאיבוד? וכמה צריך לעשות השבת עבדה כשהוא בעצמו חלילה, כחלק ממנו, כאילו, הלך, נמצא במקום רחוק. אבל כמו שהאדם לא כועס על היד שלו שהיא עושה דבר לא טוב, והוא לא מנדה אותה והיא הופכת להיות משהו שלא שייך אליו, היא עדיין היד שלו. אז נשמות ישראל הם חלק מהקדוש ברוך הוא, וזה דבר שאי אפשר לשנות אותו. אפשר לשנות את ההנהגה, אפשר לשנות את הצורה שבה החלק הזה מתנהג בעולם, אפשר לרחם עליו. אפשר לעורר אותו, אבל זה לא משנה את המציאות, וזה מה שחז"ל הרי אומרים, שישראל אף על פי שחטא, ישראל, יהודי לא מפסיק להיות יהודי אף פעם, מה שלא יהיה. שיין. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילוי ועד.